אני מניח שיש לנו משהו כמו 10 דקות לשאלות, בבקשה.
זה איזשהו ניסיון לשתף אותך, שושנה, במחשבה ראשונית שעלתה לי בעקבות מה שאמרת, וגם בעקבות מה שלא הראית, וזה ג'נין ג'נין של מוחמד בקרי. כי חשבתי על הפיגורה של העד המדומה, שאולי יש לה שני היבטים. אחד אמוציונלי, שאותו את הזכרת, בעניין הסבל, כן, הסבל של העד, העיתונאי הוא סבל מדומה. ואולי יש גם היבט קוגניטיבי. כי אני חושבת שאחת ההברקות של הסרט ג'נין ג'נין, אני לא אומרת את זה מנקודת מבט שיפוטית, אלא מתוך איזה ניסיון להבנה קולנועית, זאת העובדה שמוחמד בקרי כבמאי בחר את שוטי הכפר, ובאמצעותו להראות לנו את כל המתרחש בג'נין. ופתאום נזכרתי בפורסט גאמפ, ובעדות שלו, ואפילו במילר, נדמה לי כך קוראים למי שראיין ללא הבנה את... את בין לאדן, וחשבתי שייתכן שיש לה עד הזה, לפיגורה הספציפית הזאת של העד של שוטי הכפר, גם ממד קוגניטיבי של מודעות, שהוא קשור בכל מיני דרכים מעניינות לשאלה המוסרית, אני לא יודעת איך, ולא רק ממד אמוטיבי או אמוציונלי של, של עדות, וייתכן שאני סתם באופן פסימי מניחה שהפיגורה הזאת של שוטי הכפר תלך ותצבור יותר ויותר עוצמה, בתקשורת הנוכחית וגם בקולנוע. לא יודעת למה אני מניחה את זה, זה מתחושת בטן, מתוך הסרטים שראיתי שעוסקים בעדויות, ונדמה לי שגם שושנה פלמן במחקר שלה בטסטימוני, היא קצת רומזת לזה, לעניין המודעות והאמוציונליות בתגובה שמחייבת את החוקר הפסיכואנליטי דווקא, כשהוא מקבל עדויות טראומטיות לגבי השואה.
אנחנו נאסוף כמה תגובות, ואז דוד. רציתי לשאול את אורן לגבי הנושא של הפרקטיקות והעיתונאים, האם יש איזושהי סוג של התמודדות במחקר, או יכול להיות לגבי סוגי העיתונאים החדשים, למשל אנשים מסוגם של נגיד ג'וג'ו אבוטבול, או נגיד אריה מליניאק, או נתן זהבי, או אנשים מהסוג הזה, שלמעשה היום יותר ויותר מתפקדים כעיתונאים במשדרים רבים, לא רק של הטלוויזיה, אלא בעקבות הטלוויזיה גם במקומות אחרים, בעיתונים, בכתבי עת וכו' וכו'. דובר על זה שהם סלבריטיז, אבל הם בכל אופן מתפקדים כעיתונים, הם נשלחים לכתבות, הם נשלחים לרעיונות, הם נשלחים לחוץ לארץ, הם, אנשים מסוגים שונים עוברים להיות מנחים של תוכניות נסיעות ותוכניות אחרות וכו' וכו', וגם גם מופיעים בתוכניות אקטואליה. והנקודה היא זאת, למשל, שכמובן שזה לא רק אצלנו בארץ, אבל אם נגיד היו באים אליי כעורך של תוכנית בטלוויזיה ושואלים אותי האם אתה רוצה את X שגמר בית ספר לעיתונאות, והוא יודע, הוא מכיר את כל הפרקטיקות של העבודה ומכיר גם את התיאוריות וכו' וכו', או שאתה רוצה מישהו שעכשיו הגיע נגיד בית ספר לעיצוב שנקר, או נגיד הגיע מתחום הספורט והוא כדורגלן וכו' וכו', מתקבל מאוד על הדעת, אני אקח את השני ולא את הראשון, כי אני רוצה מישהו שיגוון לי, יעשה לי דברים יותר מעניינים, יותר מקוריים. זה מגיע כמובן מארצות הברית, אין לזה שום מניעה, אין לזה שום הגבלה, כי מקצוע עיתונאי, כפי שידוע לכולנו, מטבע הדמוקרטיה, גם לא רק שלא צריך רישיון, אסור שיהיה לו רישיון. כך שסוג הזה של העיתונות או עיתונאות, הכנת כתבות ועשייה עיתונאית ופרקטיקה עיתונאית, הוא סוג מאוד מעניין שבעצם נכנס באופן מאוד מאוד מובהק על ידי התעשייה לעולם התקשורת, לא רק בטלוויזיה אלא גם בעיתונות הכתובה.
אילן, רק אם אפשר לקצר, כי יש לא מעט שאלות.
אני מבקש להתייחס למאמר של שושנה וגם לחבר משהו ממה שאורן אמר. נדמה לי שאת העיתונאית אפשר לשים גם ברובריקה או בטור הטור הראשון כפתולוגית, במובן, בשני מובנים. זאת אומרת, יש לה תפקיד, היא עושה פוסט מורטם, ויש לה עדות מקצועית, היא לא משתתפת מקרית, היא לא רק פסיליטטר של העדות של העדה המקומית, וגם בהקשר הזה של המקצוע, הזכיר אורן את חומסקי ואת העמדה שהעיתונאי יש לו שליחות לבקר תמיד את השלטון, אז יש כאן גם תפיסה תפקודית, וגם זה מתחבר לפוסט מורטם. אז יש כאן, אני חושב שהיא יכולה לנוע, והאופן שבו היא משתמשת בעדות זה כאילו להרחיק את עצמה אולי מהצד הפרופסיונלי ולהיות יותר אמינה. יש כאן משחק לפי דעתי בין המסגרות האלה. תודה.
השאלה היא לדוקטור בלום. אני מבקש לך תתייחסי לגורם הראשוניות במתן עדות טלוויזיונית ובתקשורת בכלל. הלוא כאן העיקרון התקשורתי, אם אתה לא יכול להיות בלעדי, אז תהיה ראשון. במקרה של ג'נין ובכל מקרה אחר, מה שקובע זה העדות הראשונה. מה שבא אחר כך זה תגובות והתגוננות, ודובר צהל למד את הלקחים מהעניין הזה. לכן היום באירועים הוא מקדים, ולו דובר צהל היה מוציא גרסה בהתחלה, אז סאבר אקאט לא היה מעז לצאת בהודעה ברשתות הטלוויזיה, את דיברת פה על בית חולים שחיכה למאה גופות. הוא נקט במספר של 500 הרוגים. הוא לא היה מעז לתת בהצהרה כזאת אם הייתה עדות ראשונית אמינה של דובר צהל. תודה.
שאלה לאייל. רציתי לדעת אם התייחסת או אם אתה מוכן להתייחס למקור הסמכות, למי מותר לדבר בשם השואה בעיתונות.
אני חושב שאנחנו נעצור עם השאלות כרגע וניתן דקה לכל אחד מהדברים כדי להתייחס ולענות.
אני חושב שזו נקודה מאוד מעניינת, ואני הייתי, אני לא יודעת כמה אנשים ראו את ג'נין ג'נין, אבל לי מעלה את האפשרות לעשות את האימות בין העד השוטה הכפר ובין השיח הפסיקה שמיוצג בסרט על ידי ילדה לבושה היטב, למי שראה את הסרט. אוקיי? ואני חושבת שהקונטרסט הוא בעצם עובד נגד הסרט. זה לטעמי, אבל זה כבר עניין של ניתוח יותר, כי הילדה לבושה כל כך טוב. אתם מכירים? מי ראה את הסרט? יש בג'נין ג'נין, יש פה מעטים מאוד. יש הרבה מאוד עדים, תושבים של המחנה שאנחנו מכירים, והדמות שמלווה את הסרט, והיא בעצם הדוברת שלו, היא ילדה בת 12 בערך, מאוד ראותה, מאוד מרשימה, ולבושה יותר מדי טוב לתפקיד. זאת אומרת, נוצר דיסוננס בין ההופעה שלה, שהיא מאוד ככה אלגנטית, חצאית פליסה וכולי, וגם בריאיתות שלה, לבין הריאיתות שלה והלבוש וכל ההופעה, לבין הזוועות שעליהן מדובר בעצם, זאת אומרת, נקרא לדברים בשמם. אז יש פה איזה דיסוננס שאני חושבת שהוא גם מתחזק באימות הזה עם שוטי הכפר, שזה מאוד דרמטי, אבל אתה רוצה, בתוך הקונטקסט אולי עובד פחות, אבל זה פשוט חומר למחשבה בהמשך. הנקודה השנייה בנושא של להילל, איפה הילל? אוקיי. הנקודה הזו של העיתונאית, אני חושבת שהיא נמצאת בכל שלושת הטורים, זה משהו שלא הצלחתי פשוט לא היה לי זמן לדבר עליו. יש לה תפקיד בכל מקום, בכל השלושה. העניין הוא שבטור האמצעי היא מנכיחה את עצמה, שזה שונה. Okay. ההבדל בין התפקיד שלה כמדובבת עדים קורבנות לבין התפקיד שלה כמוסרת את הפסיקה וכו' וכו', הוא שהיא עצמה, okay? היא לא נוכחת, זאת אומרת, היא נפקדת במובן מסוים, כאתנוגרפית, כצופה משתתפת וכו'. ובתור העצמאי, בתור האמצעי, יש נוכחות בולטת. היא מושכת את תשומת הלב אל הנוכחות של עצמה. זה מה שיוצא דופן. כי זה מבחינה זאת שונה. ובאשר לשאלה שלך, אני חושבת שזה מחוץ לתחום התמחותי. זאת אומרת, אני לא עד מומחה לדובר צהל, אז אני משאירה את הנקודה הזאת. פתוחה.
לגבי השאלה של מוטי, מי כותב ומי מספר לנו את הסיפור, אז זה סיפור מורכב, וזה כמובן משתנה עם הזמן. הדבר המעניין הוא שהניצולי השואה, כן, אני ממשיך את הקו של עדים, ניצולי השואה זה הקבוצה המרכזית והדומיננטית בכל העיתונים לאורך כל השנים שמספרת את סיפור השואה, אלא שזה לא מקור סמכות מספיק, זה מחייב וזה לא מספיק וצריכים עוד, ואז הם צריכים להיות ניצולי שואה שאו שייכים לממסד או המפלגתי או יד ושם או שהם ניצולי שואה ועיתונאים מקצועיים, בעיקר מקרה נוח קליגר, מקרה פרדיגמטי בידיעות אחרונות, אלי ויזל שכתב בידיעות אחרונות. ישנן תקופות שבהן למשל עולה נושא של אקדמיים, היסטוריונים מהאוניברסיטה שכותבים על הנושא, או שביום השואה מראיינים אותם ונותנים להם לכתוב, ורק בשנות ה-90 עיתונאים מקצועיים כותבים על נושא השואה מתוקף היותם עיתונאים ולא מתוקף היותם שום דבר אחר. אבל הנושא המרכזי והמעניין מבחינתי זה הנושא של הניצולים, שהם בכל הפלגים ובכל התקופות.
לימור, סליחה.
אין לי מה להגיב.
צפרי בדיחה.
תודה לימור. תודה על השאלה של דוד. בקשר למליניאק ולג'וז'ו אבוטבול, השאלה של איפה נמצאים מחקרי העיתונאות ומי צריך לעשות אותם, הם קשורים בקשר הדוק לשאלות מה זה עיתונאי, מי צריך לחנך עיתונאים ואיפה הם צריכים ללמוד להיות עיתונאים. זה שאלות שהן קשורות אחת לשנייה והן חלק מהמורכבות הזאת. הוויכוח על הפרופסיה, וכמו שהודגם פה, העניין שאני לא בכך אקח מישהו שדווקא למד את זה, אני חושב שהוא פחות קיים פה בישראל, כי יש פחות מקומות שהם בתי ספר לעיתונות בהגדרה, אולי כותרת, וזהו פחות או יותר. והמחלקות האקדמיות מגדירות את עצמן ככאלה. בארצות הברית אפשר לראות ויכוח כל הזמן סביב השאלה הזאת של מה המטרה של כל אחת מהמוסדות האלה, ומי צריך ללמד עיתונאים. רק דבר אחד מעניין, אם מסתכלים על הסטטיסטיקות של מי שגומר ג'רנליזם סקולס בארצות הברית, אז היחס הוא משהו כמו 20% הולכים להיות עיתונאים ו-60% הולכים ליחסי ציבור. אז אנחנו נותנים את הנשק לאויב. בכל אופן, אז בהקשר הזה אני חושב שההדהוד המשמעותי בעניין הזה של הפרופסיה והחינוך היה אפשר לראות בחילופי דברים המאוד מעניינים בין אליהו לבין חנוך מרמרי סביב השאלה של הפרופסיה. זה אולי אחד הביטויים הכי בולטים של זה בהקשר הישראלי.
תודה רבה, אני רוצה...
אז במאמר אני מנתחת את המבנה הקומי של הפזמון, שזה בעצם מצד אחד ההומור מבוסס בעצם לפי אחת הפרשניות על המפגש בין הסביר והלא סביר, ומה שקורה כאן זה שיש לכאורה שורה, פאנצ'ליין הוא לא סביר, מה זאת אומרת? ורק ירושלים 0-2, אזור חיוק חיפה 0-4, אזור חיוק בר שבע, אז גם ירושלים היא 0-2, למה ורק ירושלים 0-2 זה לא סביר? אבל ברמת העומק, וזה לא הצלחתי להגיע בניתוח של המערכון, זה כן סביר, אם אנחנו לוקחים בחשבון את הנפיחות הלאומית של אותה תקופה, ואת האידאליזציה של ירושלים, ואת המשמעות של ירושלים, אז ורק ירושלים 0-2 כן הופך לסביר.
אני... כן, רציתי להעיר הערה אחת לפני סיום בעניין של ג'נין והתפקוד של צה"ל בתוך הסיפור הזה בהקשר של השאלה שלך. אני חושב שהדבר הזה נותן לנו דוגמה נורא טובה למורכבות שאנחנו מאבדים אותה מהר מאוד כשאנחנו נכנסים לתוך מערכת האשמות הזו שהם האשימו בטבח ואנחנו היינו צריכים להתגונן או אחרת, כי במהלך 48 שעות הראשונות של הסיפור של מושג הטבח, המספר 400 הרוגים יצא מדובר צהל, לא במובן של התגוננות בפני השמה, אלא בצהל חשבו שיש 400 הרוגים, בצהל שלחו מסעיות קירור בפועל, צדוק יחזקאלי וגור סלל יכין שהיו בשטח ראו את המסעיות האלה, ואז התברר לשני הצדדים, או לשלושת הצדדים, או לארבעתם, כולל אנשי כולל אנשי NGOs, שהמספר הזה לא היה ולא נברא, והדינמיקה של אנחנו מתגוננים והם מאשימים התפתחה בסופו של דבר על בסיס אי ידיעה של שני הצדדים של מה היו העובדות שם. אז הדבר הזה הוא קצת יותר מסובך, ואני חושב שזה מעניין לראות שהמספר הזה, אלכס פישמן בשלב מסוים קיבל מצהל דיווח על 400 הרוגים במחנה כולל שמות. לך תדע מאיפה הם באו, אבל זה הגיע מצהל. אז הסיפור הזה הוא קצת יותר מורכב. אז אני רוצה להודות לכל הדוברים, ואנחנו נפגשים עוד. עוד 15 דקות וכולם מוזמנים לקפה בחדר 501 הפעם.